טוב, חברים, היום עיון הזה, באמת, אני כל שנה מציין שזה יום עיון נפלא, ולו רק מצד זה שאחרי תפילת יום הכיפורים, באופן טבעי יש את הנטייה ישר לנסוע הביתה ולהתחיל את בין הזמנים, ולהישאר עוד יום ולהמשיך את הקדושה של יום הכיפורים לפני ש... חוזרים הביתה, זה כשלעצמו חלק ממה שנקרא זמן אלול, וזה בהחלט גם הימים שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, כמו שאתם רואים פה מהמצגת. הנושא שעליו נדבר זה עבודת השם המיוחדת לחודש תשרי, גם סוכות, אבל בכלל כל המכלול שאנחנו נמצאים בו. ואנחנו נמצאים בחודש תשרי ב 22 ימים, זה למעשה הימים שנקראים הימים הנוראים, שמתחילים מראש השנה עד יום כיפור 10 ימים, ועוד 4 הימים שאנחנו נמצאים בהם עכשיו בין יום כיפורים לחג סוכות, שהם גם חלק מהימים הנוראים, תכף נדבר אולי על המשמעות הרוחנית שלהם, ועל גביהם יש לנו עוד 7 ימי סוכות ועוד 8 עצרת, סך הכל 22 יום. המקובלים דורשים כנגד חפבית אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. זאת אומרת, כמו שמה-22 אותיות אנחנו יוצרים צירופי מילים ומחשבות ותקוות ותפילות, ככה גם ה-22 ימים הללו, כל אחד מהם הוא צירוף של כל האור שיהיה בעזרת השם בשנה הקרובה, ולכן כל יום בימים הללו יש לו משמעות, ולנצל אותו בוודאי ללימוד לפני ששבים הביתה כל אחד וכל אחת לחג הסוכות עם המשפחה, זה כשלעצמו דבר נפלא. וכאמור, הנושא שלנו זה עבודת השם המיוחדת לחודש תשרי. ראשית, נצא מתוך איזושהי הנחת מוצא שלא כל כך ידועה לרבים, שכשם שלכל שבת יש את הזווית המוכנית הייחודית שלה, אנחנו בדרך כלל נפגשים איתה על ידי פרשת השבוע, ככה גם ביהדות על כל חודש יש לו את ההתחדשות הרוחנית הייחודית שלו. חודשים זה לא רק מעגל של 30 יום סתמים שהירח סובב סביב כדור הארץ, אלא ישנם שני כוכבים שמלווים אותנו לאורך כל ההיסטוריה, השמש והירח. השמש בתורת הסוד נמשלת לאלוקים, זה מקור האור שמעניק שפע וחום לעולם. והירח הלבנה זה הכוכב שאין לו אור מצד עצמו, אלא הוא סופג את אור השמש, ולכן הוא נמשל לבריאה, לכנסת ישראל. שמש וירח זה האלוקים והמציאות, הבורא והבריאה, והמהלך, הסיבוב שהירח סובב סביב כדור הארץ במהלך 30 יום, הוא בעצם ביטוי לכל מהלך החיים של האנושות ולמהלך החיים של כל אחד וכל אחת מאיתנו. אנחנו מתחילים את החודש שאנחנו רואים פס קטן של אור, נכון? זה בננה קטנה של אור, שזה ביטוי ללידה, זה ביטוי להתחלה, לראשית של החיים שלנו, שהאור מופיע בצורה זעירה, אבל לאט לאט ככל שהימים עוברים, הירח הולך ומתמלא. האור הולך וגובר, בן אדם הולך ומתבגר ומוסיף חיים, עד שאנחנו מגיעים לאמצע החודש, לתתוו לחודש, ששם הירח נמצא במילואו, בלשון הזוהר הקדוש, סיהרה קיימה באשלמותה, הסהר נמצא בשלמותו, זה התחושה שלנו שאנחנו בשיא החיים, והנה אנחנו מצליחים וכובשים והגענו להישגים, אבל אז הירח הולך ומתמעט, הלבנה הולכת ומתחסרת, ואנחנו מרגישים איך המציאות הולכת ודועכת, זה לא רק בסבב השנים, זה גם בהישג שבן אדם מגיע, זה יכול להיות גם מהלך של שנה, שאנחנו מרגישים, הנה התחלנו שנה והגענו להמון המון הישגים, אבל באיזשהו שלב אנחנו מרגישים שהכוחות הולכים ועוזבים אותנו, וככה אנחנו מגיעים לסוף החודש שהאור הלבנה נעלם לחלוטין, ואנחנו מתמלאים בייאוש. הנה, מה הועיל לנו כל עמלנו אשר עמלנו תחת השמש? בסופו של דבר הכל סובב, הכל שב אל אותו מקום, ואז מתחדש החודש. הלבנה שוב מתחדשת. זה הרעיון של ראש חודשים. הולך ומתברר שתמיד יש תקווה. שתמיד החושך מביא בסופו של דבר לאור ולצמיחה מחודשת, ואז אנחנו יוצאים החוצה ומברכים, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר במאמרו ברא שחקים, וברוח פיו כל צבאם, חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם, וללבנה אמר שתתחדש. למה? שהיא עטרת תפארת לעמוסי בטן. היא עטרת תפארת, היא כתר התפארה לעמוסי בטן, דורשים חז"ל, אלו ישראל שעמוסים בצרות בצאתם מבטן אימם. התחושה הזו שהחיים סוגרים עלינו והמציאות הולכת ודועכת, זו התחושה שאנחנו מנפצים בתחילת החודש, ואנחנו מחדשים חודשים. זה הרעיון, ומכיוון שכך 12 חודשי השנה, ובשנה כמו שלנו זו שנה מעוברת, שנה מתעברת, כביכול נכנסת להיריון ונולד חודש נוסף, בערת סוגריים, שזה כדי לתאם בין שנת השמש לשנת הירח, בגלל שיש פער בין המהלך שכדור הארץ סובב סביב השמש לבין הזמן שהירח סובב 12 פעמים במקביל סביב כדור הארץ, לפעמים נוצר מצב שהפסח לא ייפול באביב, וכל הרעיון שלנו בעם ישראל זה לעשות תאום בין השמש לבין הירח, בין אלוקים לבין המציאות, ופסח, חג הלידה של עם ישראל, הוא חייב להיות באביב, שהמציאות כולה מתחדשת, לכן אנחנו מעברים שנה. את כל המהלך הזה הוא מהלך שבא כאמור לדייק אותנו בעבודה רוחנית כל חודש וחודש, עולת חודש בחודשו, ובהתאם לזאת, לכל אחד מ-12 החודשים יש את הזווית הייחודית שלו, הזווית הרוחנית הייחודית שלו. הדברים מופיעים בכמה ספרי קבלה, אבל הספר המרכזי שזה מופיע הוא ספר שנקרא ספר יצירה, ספר שמיוחס לאברהם אבינו, ושם הוא לוקח כל אחד מהחודשים ומקביל אותם לארבע רשימות, זאת אומרת מקביל לארבעה מושגים שמאפיינים כל חודש. הראשון זה איבר בגוף האדם. יש איזו הנחת מוצא קבלית שגוף האדם הוא בעצם ביטוי לכל העולם. מושג האדם הוא עולם קטן. האדם הוא איזה סוג של מיקרוקוסמוס של כל מה שקיים במציאות, ולכן כל איבר מבטא כאמור זווית רוחנית ייחודית. הנקודה השנייה זה אות מאלף בית. מתוך 22 האותיות יש 12 אותיות שכל אחת מוקבלת אתה, בארמית זה בא. יש איזה אור מיוחד שבא בחודש הספציפי. יש מידה נפשית, שבזה בעיקר נתמקד, כלומר מה הדגש הרוחני האישיותי שצריך להדגיש בחודש הזה, וכצפוי יש 12 חודשים, אז יש גם להזיז ככה, להזיז את מה, אוקיי, אני אמשיך תוך כדי, למה זה לא אסתיר אבל את זה? זה היה הרעיון. בסדר, מחילה, אני פשוט אחרת זה יסתיר אם אני אעמוד פה, בוא נראה, זה יהיה יותר טוב. אוקיי, אני אעמוד ככה, ואז זה, אתה יכול טיפה לזה את זה?
אתה מקרן?
אתה מקרן, טיפה לזה את המקרן, בסדר, יראו פה את העיקר.
יש פה גם צלליות כאלה.
אפשר לעשות פה המון דברים יפים בהקשר הזה. אז אני חוזר ואומר, הרעיון של כל חודש יש לו גם איבר מיוחד בגוף האדם, גם אות מיוחדת, מידה נפשית ושבט מ-12 השבטים שמוקבל לאותו חודש, ובתוך הרשימה הזו, שימו לב, חודש תשרי הוא החודש שמבחינה גופנית הוא כל הגוף. בסדר? לא סתם חודש תשרי הוא החודש הראשון בשנה מזווית מסוימת. כן, עדיין אפשר לזיז? או, מעולה. מסודרים בחיים, יופי. אז חודש תשרי, כאמור, הוא כל גוף האדם, ליתר דיוק, זה נקרא חוש המישוש, תכף נדבר עליו, שהוא נמצא בגול הגוף, זה הזווית הרוחנית, מבחינה גופנית של חודש תשרי, תכף אני אסביר מה הכוונה. מבחינת אות מאלף בית, זה האות למד, נסביר גם. המידה המיוחדת לחודש תשרי, שימו לב, זה מידת השליטה, או בלשון המקובלים, מידת המלכות. נזרוק לכם כבר פה ספוילר, כוונה שבחודש תשרי אנחנו עובדים איך לשלוט לחלוטין על כל החושים שלנו. זה בעצם הרעיון של חודש תשרי, וזה יהיה כל מועדי השנה, כל מועדי החודש, שהשיא שלהם זה חג הסוכות שעומד לפנינו. ושבט שמוקבל על פי תורת הקבלה לחודש תשרי, זה שבט אפרים. למה אפרים? אני אגיד לכם כבר את השורה התחתונה. אפרים הוא מלך ישראל. יש לנו, כאמור, עם ישראל, יש לו שני מלכים, יש את מלך יהודה ומלך אפרים. יהודה זה יותר שייך למציאות היהודית המצומצמת. לכן יהודה זה חודש ניסן, שעם ישראל נולד, שזה ביטוי במשנה. אחד בניסן, ראש השנה למלכי ישראל. זאת אומרת, זה החודש המיוחד לעם היהודי. אפרים זה מלכות ישראל, שעם כל הבעייתיות שבה, יש בצד שזה קצת יותר אוניברסלי. אחד בתשרי, ראש השנה למלכי אומות העולם. הבן יקיר לי אפרים עם ילד שעשועים, מדי דבר בו, זכור הזכרנו עוד, הזכרנו את זה בתפילת ראש השנה. לא ניכנס פה לכל עכשיו הניואנסים בין מלכות אפרים למלכות יהודה, והרעיון הכללי הוא שבחודש תשרי אנחנו עוסקים בשליטה אישיותית, לא רק נקרא לזה ברמה היהודית שלנו, אלא גם ברמה האנושית. איך אדם שולט על כל החושים שלו, על המידות שלו. קיצור, יש המון המון עבודה בחודש הזה, ומה שינסה להסביר בשיעור, איך אנחנו עושים את זה, כאמור בדגש על חג הסוכות. אז אחרי כל ההקדמות הללו, בואו נבין מה הרציונל שעומד מאחורי כל העבודה האישיותית הרוחנית. שימו לב, על פי הרמב״ם בספר 8 פרקים, שאני מקווה שכולכם, אם לא למדתם אז בעזרת השם תלמדו השנה, הרמב״ם מונה בפרק הראשון את מבנה נפש האדם. איך האישיות שלנו בנויה? אומר הרמב״ם, הנפש מורכבת מחמישה, הוא קורא לזה חמישה כוחות, אנחנו נקרא לזה חמישה שלבים. ישנם חמישה שלבים שאנחנו כל הזמן עוברים תהליכים נפשיים. השלב הראשון, אומר הרמב״ם, זה שלב שנקרא, שימו לב, שלב הזן, מלשון תזונה, בלשוננו מה שאנחנו מכנים עיכול. מה הכוונה? אנחנו כל הזמן מקבלים נתונים מחמשת החושים שלנו, והם מזינים, הם מתעכלים בתוך האישיות שלנו. יש לנו ראייה, שמיעה, מישוש, ריח וטעם, כל שנייה אנחנו רואים, ממששים, תואמים, מריחים, בסדר? וכל הדברים האלה נקלטים אצלנו בנפש. עכשיו, בתוך חמשת החושים יש לנו מדרג. ככה מסבירים בעלי הקבלה. בכל חמשת החושים יש לנו מדרג מהחוש הנמוך ביותר, החוש החושני ביותר, החומרני ביותר, עד שמגיעים אל החוש הרוחני ביותר, הנעלה ביותר. החוש הנמוך ביותר, על פי תורת הסוד, מה הוא? חוש המישוש. דווקא החוש של חודש תשרי. חוש המישוש. מישוש, אם תשימו לב, זה משהו מאוד מאוד גס. גס בעברית זה אבה. משהו דק ומדויק. אם משהו עדין, יש יותר יכולת להבחין בפרטים. ככל שהדבר הוא יותר גס, הוא יותר מחוספס, והתחושה היא יותר כללית ולא פרטנית. חוש המישוש הוא א' נמצא בכל מרחב הגוף שלנו, הוא לא באיבר מסוים. ב' שאני למשל ממשש עכשיו את הסטנד הזה שנמצא מולי, אני מרגיש תחושה מאוד מאוד אחידה ושטחית במקרה הזה של חלקלקות. אם נביא לפה מיקרוסקופ, אנחנו נראה שהמשטח החלק שאני נוגע בו הוא בעצם מלא בגבשושיות, יש פה יער שלם. אבל חוש המישוש הוא לא מזהה פרטים. הוא חוש שמסתכל על הדברים בצורה מאוד מאוד שטחית וחיצונית. עד כדי כך שהרמב״ם מתבטא, חוש המישוש חרפה הוא לנו. זה שאנחנו מנהלים את החיים שלנו על ידי מישוש, זה סוג של חרפה. כי זה בעצם הצד הכי נמוך של ההיכרות עם העולם. בהערת סוגריים, זה קשור מאוד מאוד לנושא הזה. שמה? כן, הוא מביא את זה לחיוב. לא, נכון, מביא את זה לחיוב בכמה מקומות. חוש המישוש חרפה הוא לנו, ויש דרך להתעלות. יש דרך להתעלות. בגדול, חוש המישוש הוא החוש הנמוך והחומרני ביותר. זו גם הסיבה שאתה כפי נדבר על זה, על איסור מגע שנמצא בכל מיני מסגרות. בתוך העולם היהודי. משם החוש הבא, שימו לב, שהוא אמנם קצת יותר גבוה מהמישוש אבל מאוד נמוך, חוש הטעם. חוש הטעם הוא גם משהו שפועל בצורה מאוד מאוד גסה, והראיה היא שילד קטן למשל עד גיל 3, כל דבר שהוא נפגש איתו הוא מכניס לתוך הפה, בסדר? מנסה לטעום אותו, אבל עדיין זה חוש קצת יותר דק ועדין מחוש המישוש. מדוע? כי יש יכולת להבחין בטעמים. בניגוד למישוש, שקשה לנו מאוד להבחין בפרטים, בהערת סוגריים, לפעמים דווקא מי שלמשל אין לו את חוש הראייה, חסר לו חוש מסוים, אז מתפתחת אצלו הבחנת פרטים בחוש המישוש, כתב ברייל ודברים מהסוג הזה, אבל רובנו חוש המישוש הוא משהו שאנחנו די טועים באפלה איתו. בחוש הטעם יש כבר יותר יכולת להבחין בדקות בין הטעמים השונים. זה גם, זה משהו שהולך ומתבגר ומתגבר עם השנים. ילד קטן למשל, אין לו כמעט הבחנה בטעמים. מה זה אוכל ילדים, למשל בחתונה או בבורגרנץ', מה זה נקרא מנת ילדים? צ'יפס, שניצל, והכי חשוב, קטשופ. יפה, יש כאלה שעדיין נמצאים במקום הזה, אני למשל. הרעיון של קטשופ זה טעם מאוד מאוד אחיד וחזק, בסדר? או מלוח, או פיקנטי, לפעמים מתוק, שמכסה את כל האוכל בשכבה אחת של טעם. בסדר? אין לילד את הדקות בטעמים. עם הזמן מתפתחת מה שנקרא ענינות טעם. זאת אומרת, יש כבר משהו קצת יותר דק לעתיד לבוא. אומר הנביא שהעיירים והאלפים, העיירים זה החמורים הקטנים, האלפים זה גם בעלי החיים הקטנים, הם יוכלו לעתיד לבוא סולת, כאילו יוכלו כמח שנופה ברחת ומזרה. הם יאכלו כמח מובחר. ביטוי שככל שהמציאות תתקדם, אז הצדדים החומרניים והנמוכים לאט לאט יתעלו גם מבחינת חוש הטעם שלהם. אז זה כאמור החוש השני. אחריו יש לנו את חוש הראייה. חוש הראייה זה חוש, מצד אחד יש לו כבר הבחנה בפרטים, רוב החיים שלנו היום זה דרך חוש הראייה, אבל עדיין שימו לב, הראייה זה משהו מאוד מאוד חיצוני. כשאני מסתכל עליכם, אני רואה את הגוף שלכם, אני לא רואה את הנפש שלכם, לא רואה את הנשמה שלכם. תכף נדבר על זה, שככל שאדם נהיה יותר רוחני, הוא מצליח גם לראות מה שנקרא חוכמת הפרצוף, מצליח לראות דברים מעבר למה שנראה לעין, אבל רובנו חוש הראייה משמש גם למשהו חיצוני. לאחריו יש לנו את חוש השמיעה. שמיעה, שימו לב, זה חוש קצת יותר מופשט. אנחנו לא רואים קולות, למעט מקרים מסוימים, אנחנו שומעים, אבל השמיעה הזו מביאה לנו הבנות והסברים שעוזרים לנו להבין את מה שמעבר למה שנראה לעין. יש ביטוי בחז"ל, שמיע לי, סביר לי. ככל שאדם שומע, הוא סובר. סובר זה מבין. תשימו לב שגם שמיעה, יש בה משהו שהוא יותר מרחבי מאשר ראייה. אני למשל גר בסדרות, יש לנו מדי פעם צבע אדום, אני לא רואה את הרמקול או את הסירנה, אבל אני שומע את הקול, צבע אדום. אז יש ראייה ויש שמיעה. עכשיו אני אוסיף שעל פי המקובלים יהיה צד שראייה היא בכל זאת יותר גדולה משמיעה, כי שמיעה היא קולטת דברים צלילים די גולמיים, בן אדם, הטלף, קולט צלילים דקים, ובן אדם קולט צדים גולמיים, וראייה יותר מובחן בפרטים, והשורש המחלוקת הזו, האם ראייה יותר גדולה משמיעה, או שמיעה יותר גדולה מראייה, בזה תלויה המחלוקת בין מנהגי ספרד למנהגי אשכנז לגבי הגבעת ספר תורה. כשאנחנו מוציאים ספר תורה מהבית כנסת לקריאה בתורה, אז על פי מנהגי ספרד, נכון, אנחנו קודם מגביעים את הספר תורה ואז קוראים. לפי מנהגי אשכנז, קודם קוראים ואז רואים את התורה. זאת אומרת, זו שאלה, האם קודם כל רואים את התורה וזאת התורה ואז שומעים, או קודם שומעים את התורה ואז רואים. ואחרי ארבעת החושים האלה, אנחנו כמובן מגיעים לחוש הרוחני ביותר. מה הוא? כי שמו כן, חוש הריח. חוש הריח, שימו לב, זה חוש מופשט לחלוטין. לא רואים אותו, לא שומעים אותו, אבל אנחנו קולטים ריח, והריח הזה משפיע עלינו אפילו מבחינה רוחנית. איפה זה בא לידי ביטוי במהלך השבוע? בהבדלה. נכון? שהשבת יוצאת, אנחנו מרגישים תחושה של עבדה הנפש, עבדה הנשמה, אנחנו מריחים בסמים, וזה משיב לנו את הנפש. אנחנו כמעט לא משתמשים היום בחוש הריח, שימו לב. ככל שהחוש הוא רוחני יותר, ככה גם אנחנו היום פחות משתמשים בו. רובנו תטרנים. מכירים את המושג הזה, תטרנים? תטרנים זה אנשים שלא מריחים, וזה בא לידי ביטוי, למשל, באנשים מסוימים שלא שמים דודורנט, מתוך איזושהי הנחת מוצא שלא מריחים. וכאן זה חשוב, נקודה חשובה להעביר. דודורנט שמים אחרי מקלחת ולא במקום מקלחת. נקודה חשובה שחשוב לדייק אותה. לענייננו, חוש הריח זה חוש שאנחנו פחות משתמשים בו, אבל המשיח, לעומת זאת, הוא כנראה שם דודורנט. על המשיח נאמר, לא למראה עיניו יוכיח, ולא למשמע אוזניו ישפוט, או הפוך זה, למראה עיניו, קיצור. כי אם עריכו ביראת השם. יש איזה משהו, ככל שהמשיחיות יתקדם בעולם, שאנחנו יותר נריח דברים. באמת, נוכל לזהות דברים מהצד המופשט שלהם ופחות מהצד החושני והגס שלהם. נוסיף עוד הערה שבדרך כלל החושים עובדים בנפרד. בסדר? אנחנו רואים, שומעים, מריחים, ממששים, תואמים. יש רגעים מסוימים, כמו שציינתי, שזה בא ביחד. איזה רגע למשל? מתי זה החושים הסתנכרנו? במעמד הר סיני, נכון? וכל העם רואים את הקולות. רואים את הקולות, מחלוקת. רבי עקיבא, סליחה, רבי ישמעאל אומר, רואים את הנראה ושומעים את הנשמע. בהר סיני ראו את הלפידים והאש ושמעו את כל השם מדבר. לפי רבי עקיבא, רואים את הנשמע ושומעים את הנראה. יש רגעים מסוימים, ועליהם אנחנו מדבר, שככל שאדם הולך ועובד יותר על האישיות שלו, הוא מגיע למצב של סינכרון בין החושים. זה בעצם הרעיון של נבואה. אדם נמצא במקום מסוים, שומע, רואה, אפילו תואם, ומריח דברים שלא נמצאים פה. בתוך החושים שלנו, כאמור, יש מדרג. וגם בתוך השימוש שלנו בחושים יש מדרג. חוש הריח, כאמור, זה חוש שאנחנו כמעט ולא מתעסקים איתו היום. שוב, למעט רגעים מאוד מסוימים, שימו לב שאין כמעט עבירות בחוש הריח. נכון? מישוש, יש עבירות חופשי, טעם, מאכלות אסורים, שמיעה, לשון הרע, ראייה, לא תטו אחרי לבבכם, אחרי עיניכם, ריח, כתוב, אסור להריח בריח בשמי אישה, אסור להריח בריח בשמי עבודה זרה, אבל זה דברים שרובנו אין לנו כל כך מגע איתם. אז ריח הוא פחות רלוונטי אלינו, למעט מי שמשתמש בדברים אחרים להריח, שוב, לא ניכנס גם לנקודה הזו. התכוונתי טיפקס, גז מזגנים, דלקים למיניהם, לא שום דבר אחר. מכל מקום, החוש המרכזי שאיתו אנחנו מתעסקים היום זה חוש השמיעה, וממנו גם אפשר להשליך לדברים אחרים. שימו לב, אנחנו שומעים, רואים, ממששים ותואמים כל מיני דברים. נתחיל מחוש השמיע. אנחנו לא שומעים את הדומם. שימו לב. דומם מלשון המילה דממה. דומם לא משמיע קול. דומם גם אין לו טעם. הרבה פעמים גם אין לו ריח. בסדר? יש לו ראי, אנחנו רואים אותו. מתי אנחנו שומעים את הדומם? כאשר הדומם מתרסק. כאשר אני לוקח כיסא ושובר חלון זכוכית, אני שומע כל התנפצות. כאשר אני נותן מכה על חפץ דומם, משתחררת אנרגיה ונשמע קול. כאשר מים זורמים להם במורד המפל, אנחנו שומעים, הם נשברים על הסלע, ואנחנו שומעים שצף קצף. וזה מאוד מפחיד אותנו, שאנחנו שומעים קולות נשברים. כאשר אנחנו שומעים אנשים דוממים, אנשים שמרכז החיים שלהם הוא דום, סטטיות, מוות, שנאה, כוח, אלימות, וזה נורא מפחיד אותנו. ולכן אנחנו אומרים כל ערב שבת, מקולות מים רבים, אדירים נשברי ים. כל פעם שתשמעו קולות שנשמעים, אדירים נשברי ים. קולות של תקשורת, קולות של אנשים צורחים, קולות של זמבורות. תדעו, אדיר במרום השם. אל תפחדו. הקולות האלה הם לא רלוונטיים. הדומם הוא משמיע קול רק כשהוא מתנפץ. הצומח זה כבר משהו יותר עדין. הצומח גם אין לו קול מצד עצמו, אבל שהרוח מנשבת בינות העלים, אנחנו שומעים איבשה. קול עדין, חרישי. העצים מדברים. עצי היער כולם אומרים שירה. תקשיבו טוב. ואז גם תוכלו לטעום אותם קצת, למשש אותם ולראות אותם. ואז אנחנו מגיעים לבעלי החיים. בעלי החיים יש להם כבר קול שיוצא מתוך עצמם. הם ניתנים גם למאכל חלקם. מי שלא בעל חיים גס ואלים, שאז הוא טרפה. אבל אם הוא לא טרפה וטמא, אפשר גם לאכול אותו. אפשר גם למשש אותו. תקף נראה איך. אפשר גם להריח אותו. ובעלי החיים משמיעים קולות, אבל הקולות שהם משמיעים זה קולות גסים, נהמות. גם שם יש לנו איזשהו מדרג מבעלי החיים הגסים ביותר שמשמיעים נהמות, עד שאנחנו מגיעים אל הציפורים שמצפצפות צפצוף עדין, אבל בתור עברות לא קשורות אחת לשנייה. ואז אנחנו מגיעים אל המדבר. מבינים? יש לנו את הדומם, את הצומח, את החי ואת המדבר. ההגדרה של אדם זה שהוא מוציא מילים בפה. מילים, דיבור, זה לנשוף אוויר מתוך הריאות, והאוויר הזה מתחכך בתוך החך, הלשון והשיניים, ומתחבר עם המחשבות שלנו. ואז יוצא מלל, מילים. אונקלוס הידוע שכולכם מכירים, פרשת בראשית, ואי אדם לנפש חיה, מתרגם אונקלוס, רוח ממללה. גם שאנחנו מתפללים, אנחנו מפללים. פה ממלל. להלכה, בשביל לצאת ידי חובה, בוודאי בקריאת שמע ו-18, אתם צריכים להוציא מילים בפה. לא רק להסתכל עם העיניים. לחתוך בשפתיים ולהשמיע לאוזן. אדם מוציא דיבור. זה לכאורה שיא הפסגה הרוחנית. אבל מתברר שגם לדיבור יש הגבלה. למה? דיבור זה מילים. מילים זה מחשבות. מחשבות זה שכל. שכל לוקח לו המון זמן עד שהוא מתרגם אצלנו במחשבה. לי יש עכשיו מחשבות, אני מתרגם אותם למילים, המילים עכשיו עפות באוויר, נכנסות לתוף האוזן שלכם, עוברות תהליך של עיבוד ועריכה, ובסופו של דבר מה שנותר מכל התהליך הזה לפעמים שוקע קצת בנפש והרבה פעמים לא. יש משהו שעוקף דיבור. נגינה. נגינה זה צלילים שבן אדם מפיק. בעלי חיים לא מפיקים נגינה. הם משמיעים קולות. אבל כמו שאמרנו, הברות כתועות שאין קשר ביניהם. מנגינה זה היכולת לקחת צלילים שונים ולחבר אותם לסיפור. איך משמיעים מנגינה? דרך אחת זה על ידי הקול האנושי. אבל הקול האנושי הוא אמנם נותן אפקט מסוים, לכן זו הסיבה שבתפילות יום כיפור וראש השנה או הלל, הרגעים שאנחנו הכי מצליחים לכוון בתפילה זה שיש שירה. אבל יש משהו שהוא עוד יותר גדול מכל אנושי. נגינה על ידי כלי נגינה שמשתפים את כל הטבע. בן אדם לוקח את כל החושים שלו ואת כל מעגלי החיים ומכניס אותם לנגינה. בימי בית המקדש, בית המקדש לא היה למשל פסל ותמונה, כי זה משהו מוחשי, חזותי. יש בזה משהו קצת אלילי. אבל הייתה שירת הלווים. גם בני הנביאים, ככה מסביר הרמב״ם, היו מביאים לפניהם תוף, חליל וכינור. והם מבקשים הנבואה. איזה כלי נגינה אנחנו משתמשים? יש כאלה שמשתמשים בזמן שבית המקדש היה קיים בתוף חליל, כינור, נבל, מינים ועוגב. כלים טבעיים. תוף זה סיר עץ שעליו מותחים אור של בהמה. ושאנחנו מתופפים הידיים שלנו, חוש המישוש שלנו מרגיש את הנגינה. נבל, כינור, מינים ועוגב זה כלי מיתר שמחזיקים אותם בפה לגוף העליון מול הלב. בן אדם חובק את הכלי ומשמיע קולות, פורט על המיתרים, פורט על מיתרי הלב. המילה לפרוט, אגב, היא גם קשורה לחודש תשרי. מאיפה מגיעה המילה לפרוט? לפרוט על גיטרה? קשור לראש השנה? שאכלנו סימנים של ראש השנה. רימון. רימון פורטים. תראו, כל אחד משבעת המינים יש לו את המינוח שלו. חיטה ושעורה קוצרים. זית מוסקים, גפן בוצרים, תאנה אורים, תמר גודדים, רימון פורטים. להוציא את הגרעינים של הרימון, להוציא אותו אל הפועל, עושים את התנועה הזו עם האגודל. זה נקרא לפרוט. זה הפריטה שאנחנו פורטים על כלי הנגינה. חצוצרה, גם חליל, זה כלים טבעיים שבן אדם לוקח מעולם הטבע, נושף לתוכם מתוך חלל הגולגולת, מתוך הצד העליון שבו, ומשמיע קולות. ככל שעובר הזמן, ככל שבן אדם מתרחק מחודש תשרי, ככל שבן אדם פחות עובד על החושים שלו, הוא גם מתחיל להתרחק מהטבעיות של כלי הנגינה. אומרת המשנה במסכת ערכין, אבוב היה במקדש. אבוב זה כלי נשיפה, לוקחים בהמה, מוציאים את המעיים ונושפים לתוכה, כמו חמת חלילים. אבוב היה במקדש והיה קולו ערב. ציווה המלך וציפו זהב. אומר המלך, הכלי הזה לא מספיק נוצץ. אני רוצה לשכלל אותו. ציפה אותו זהב. והפסיק קולו להיות ערב. נטלו את ציפויו, ממשיכה המשנה, וחזר קולו להיות ערב כמו שהוא. ככל שהשנים עוברות, בני אדם מבטרים על הטבעיות של המנגינה ושל השימוש בחושים, ולכן הם עוברים לאט לאט לכלי נגינה מכניים. במאה ה-15 ממציאים את הפסנתר, שבו מקלידים, והקלידים מפעילים מערכת של פטישים. אדם כבר לא נוגע במנגינה, הוא רק מפעיל אותה מרחוק, יוצר קרירות של מנגינה. זה קשור לעוד דברים. למשל, היום אנחנו בעיקר מקלידים על מחשב, אין ברירה, אבל כמו שכולנו יודעים, זה עושה משהו לנפש. המהרש"א כותב, עיקר הלימוד, עיקר הרושם שנעשה לאדם בדברי תורה הוא על ידי כתיבת יד. שוב, בזמנו לא היה מחשבים, אבל יש פה איזו אמירה. ככל שאתם יותר נוגעים בדברים, זה הופך את זה למשהו יותר טבוע בנפש. עם הזמן, כלי הנגינה הפכו כיום, אנחנו כמעט לא שומעים יותר כלי נגינה טבעיים. אנחנו שומעים, כל המוזיקה שאנחנו שומעים היום היא מוזיקה ממוחשבת ומעובדת, שעוברת דרך סינתזייזר, דרך מעבדים אלקטרונים. זה בא לידי ביטוי אפילו בצורת ההחזקה של הכלים. גיטרה אקוסטית למשל, איפה מחזיקים אותה? הון? על החזה מול הלב, ולכן הפריטה היא פריטה עדינה. מנדולינה, גיטרה חשמלית, איפה מחזיקים אותה? בפה לגוף התחתון, בסדר? ולכן גם הפריטה היא פריטה חדה ואלימה. טינג. זה מה שעוצר מוזיקה שעם הזמן נקראת מוזיקת רוק. רוק, באנגלית זה סלע, בתרגום זה מכה. רוק אנד רול, מכה והתגלגלות. כל מוזיקת הפופ היא בנויה על האלימות של הגיטרה החשמלית ודומיה. בחודש תשרי אנחנו חוזרים אל המקור, אתם מבינים? בחודש תשרי אנחנו לוקחים את כל חמשת החושים ומשיבים אותם אל הנקודה. זה מתחיל בראש השנה. בראש השנה אנחנו שומעים קול שופר. לוקחים כלי נגינה טבעי לחלוטין. כל ההלכות של עשיית שופר זה להשאיר אותו נטורל. לא סדוק, בלי ציפוי. משמיעים קול בלי מילים, שמשיב אותנו אל הנקודה שמשם הכל התחיל. משם אנחנו עוברים ליום הכיפורים, שאנחנו מטפלים ביום הכיפורים בכל החושים שלנו. מתחילים באכילה ושתייה, חמישה עינויים. אכילה ושתייה, גם בטעם, גם חוש המישוש. לא שאנחנו לא רוצים לאכול ולשתות. אבל עם כל הרעיון של חמשת החושים, תכף נדבר על זה, זה לא להתנזר מהם. אלא ביום הכיפורים ובחודש תשרי, אנחנו לומדים איפה המוקד הרוחני של כל חוש. אנחנו לא תלויים באכילה ושתייה. המטרה היא לא לסנוא את האכילה ושתייה, אך אנחנו יודעים את זה, כי אומרים חז"ל שכל האוכל בתשיעי, מעלה עליו הכתוב כאילו צם בתשיעי ובעשירי. אז המטרה היא כמובן לא לסנוע אוכל. הסיבה שאנחנו לא אוכלים ולא שותים ביום כיפור זה לא בגלל שאנחנו לא רוצים לאכול, אנחנו פשוט לא יכולים לאכול. כשנמצאים ביום הכיפורים אי אפשר לחשוב בכלל על אוכל. קצת דומה ליום חתונה, נכון? יש כאלה שנוהגים לצום ביום החתונה, חתן וקלה, ואז אחרי החופה, כשהם נכנסים לחדר איחוד, מכניסים להם אכילה ושתייה, מכניס להם את המנה הראשונה. תבדקו בחתונה הבאה שתהיו בה, אחרי שהחתן וקלה יצאו לריקודים, תיכנסו לחדר איחוד, תראו שהם לא נגעו באוכל. זו הזדמנות טובה להשלים בורקסים למי שלא הספיק במזנון. למה? כי איך אפשר לאכול ברגעים כאלה? אני תמיד מוסיף שיש חריגים. אני אישית אכלתי יפה מאוד בחדר איחוד, אבל זה כמובן חריג. אשתי עד היום לא סולחת לי על הרגע הזה. אמרת לי, איך יכולת לאכול ברגע כזה? אמרתי, לא יודע, הייתי רעב, כאילו, מה נסגר? אבל בעזרת השם, מי שעדיין לא נשואה, בעליכם יהיו רגישים, והם לא יאכלו בחדר איחוד. הם רק ישבו ו... וכולי. לענייננו, אז זה אכילה ושתייה. לאחר מכן יש לנו ביום הכיפורים שיחה. שיחה זה לסוך את הגוף בשמן. אנחנו פחות משתמשים בזה, אבל בעבר השיחה זה היה שיא התענוגות של החיים. חוש המישוש במלוא חרפתו. בן אדם כל כולו סך בשמן ולא במשמעות החיובית. שימו לב שגם היום זה משהו שיכול לגרום לאדם לדברים לא טובים. ויש לנו כמובן תשמיש המיטה, גם הנקודה היצרית הזו אנחנו עובדים עליה לקבוע איפה המוקד שלנו. ויש לנו את נעילת הסנדל. סנדל זה על העקב, הצד הנמוך ביותר של הגוף, שבאופן טבעי בנקודת העקב, נקודת הממשק בין האדם לבין הרצפה, זה נקודה רגישה. זה עקב אקילס. נקודה שנקודת תורפה, איפה שיעקב תופס את עשיו. ובדרך כלל אנחנו הולכים עם העקב שהוא עטוף במנעל אור. אור זה ביטוי שוב למשהו גס, משהו עווה, משהו מחוספס וחומרני. אבל ביום הכיפורים אנחנו משילים את נעלי האור מעל רגלינו, כמו שמשה רבנו משיל נעליו במעמד הסנה, ובמקום זה נועלים מנעלי אור באלף. אדם מטהר את עצמו מלמעלה ועד למטה. כל חמשת החושים הם כולם מטהרים. ואז מגיעים לחג הסוכות. חג הסוכות שעומד לפנינו, זה החג שבו כל הגוף שלנו נמצא במצווה. אין עוד כמעט דברים כאלה. אדם אוכל בסוכה, ישן בסוכה, עושה כל צורכיו בסוכה. כל אכילה, כל שתייה, כל שינה, כל תנועת גוף מטייל בסוכה. זה הכל תחת צילה דמהמנותה, צל האמונה. הקדושה שוחחת על כל הגוף שלנו. כל הגוף שלנו שכל השנה כולה הוא הולך לכל מיני כיוונים לא תמיד חיובים. חודש תשרי אנחנו מתחילים משהו אחר. המילה תשרי זו מילה בבלית, שבמקור שלה זה תשריטו. תשריטו זה תתחילו. מתחילים. מתחילים את השנה באופן טהור. ולכן אנחנו לוקחים גם את ארבעת המינים, שיש בהם ריח וטעם, וטעם וריח, וריח בלי טעם, וטעם בלי ריח. מאגדים את כולם ומניפים אותם לששת הצדדים של המציאות. ימין, שמאל, קדימה, אחורה, למעלה ולמטה, לכל צד שלוש פעמים, שלוש כפול שש, בגימטריה חי. אנחנו לוקחים את החיים על כל הגוונים שלהם, מלמעלה ועד למטה, ומתארים אותם. ואז מגיעה שמחת תורה. שמיני עצרת. היום השמיני שאמר הקדוש ברוך הוא, תעצרו רגע. ועשו לי סעודה קטנה שאהנה ממכם. ושם אנחנו מבררים מאיפה מגיע הכוח שלך, מאיפה יגיע הכוח שלך לטהר את כל החושים לכל השנה כולה. מהתורה. וזו הנקודה שאנחנו חוזרים לדברי הרמב״ם. אנחנו קולטים נתונים מחמשת החושים שמתעכלים בנפש שלנו. משם מגיע שלב שנקרא שלב מרגיש, רגש. אנחנו לא רק קולטים נתונים בצורה טכנית, הם גם יוצרים לנו השפעה רגשית. אנחנו שומעים מנגינה וזה מרגש אותנו. אנחנו תואמים טעם מסוים וזה נותן לנו תחושה של חמימות. אנחנו שומעים, אנחנו ממששים דברים מסוימים, יש כאלה זה מעורר בהם ניכור, יש כאלה זה מעורר בהם קרבה. השלב הבא זה שלב שנקרא מדמה, בלשוננו דמיון. הנתונים מגיעים מכל החושים שלנו בצורה נפרדת. העיניים רואות, האוזניים שומעות, הידיים ממששות, הפה תואם באף מריח. חוש הדמיון לוקח את הכל ויוצר דמות. מחבר את הכל לתמונה תלת מימדית שיש לה גם טעם וריח. שימו לב, שאנחנו רואים עכשיו בורקס, אנחנו גם מדמיינים את הריח שלו וגם את הטעם שלו. הדמיון מצרף את הכל ביחד, ואז מגיע שלב שנקרא מתעורר, מלשון רצון, רצון מתעורר. עכשיו אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו קובעים את היחס שלנו אל הדבר. ואז מגיע השלב שקוראים לו שכל, או בלשוננו מחשבה, או בלשוננו תורה. אדם מברר מבחינה רוחנית האם החושים האלה הם באמת נכונים או לא נכונים. כל השנה כולה צורת העבודה שלנו היא שאנחנו רואים, שומעים, ממששים, מריחים, תואמים, מרגישים, מדמיינים, רוצים, ואז במקרה הטוב מגיע השכל ואומר לנו האם הדבר הזה טוב או לא טוב, וקשה לנו מאוד מאוד להקשיב אליו, כי אנחנו כבר שבועים בשרשרת החושים. לדוגמה, אמרתי בורקס, אני רואה בורקס, אני שומע אותו, הוא מדבר אליי, קח אותי, אני ממשש אותו, אני מריח אותו, אני תואם אותו, בסדר? עוד. ואז אני מרגיש אותו. מה, איך מרגישים בורקס? יש כל מיני דרכים. זה רגע של שמחה, של התעלות, של גאולה, של ישועת ישראל. כמובן אם זה בורקס תפוח אדמה, ולא משולש גבינה של שמאלנים. לא על זה אני מדבר. ואז אני מדמיין את עצמי, אוכל את הבורקס. ועכשיו אני גם רוצה לאכול את הבורקס. ואז מגיע המחשבה ואומרת לי, לא כדאי. אחרי סעודה מפסקת. אגב, אכלתי קודם שני בורקסים, רק שיהיה לכם ברור. מה אני עושה במצב כזה, שכל החושים מתנגשים לי עם המחשבה, אז מכיוון שהרבה פעמים אנחנו כבר שבועים בכל חמשת החושים שלנו, כי כנראה לא מספיק עבדנו על עצמנו בחודש תשרי, אז קורות אחת משתי האפשרויות. או שאנחנו מתחילים לעקם את המחשבה אל החושים. אני מתחיל להסביר למה זה בעצם בריא לאכול בורקס. למה זה מצווה לאכול בורקס וכו'. בסדר? או שאני בסדר, אני לא אוכל את הבורקס, אבל אני נשאר בעמדה של תסכול. כל החושים שלי רצו משהו מסוים, והנה זה נתקע. המציאות האידיאלית, שככל שאדם עובד על עצמו יותר בחודש תשרי, ככל שאדם עובד על עצמו כל השנה כולה, המחשבה, התורה, שמחת התורה, היא הולכת ומתקדמת בשרשרת. בשלב מסוים בן אדם כבר לא רוצה לעשות דברים שהם בניגוד לתורה ולשכל. שוב, אנחנו רוצים הרבה דברים. רוצים אוכל, רוצים שתייה, רוצים יצרים, רוצים תאוות. ולפעמים, במקרה הטוב, השכל עוצר אותנו. במצב אידיאלי, אדם מגיע למצב שהוא כבר לא רוצה בכלל את הדברים שלא נכונים על פי שכל ותורה. בשלב יותר מתקדם, בן אדם כבר לא מדמיין את מה שלא נכון על פי שכל ותורה. זה שבן אדם לא עושה עבירות, אבל מדמיין וכל הזמן מהרהר בהם, אומרים חז"ל, עירורי עבירה קשים מעבירה. לא ברמה הלכתית, ברמה הלכתית עדיף להרהר מאשר לעשות, אבל ברמה הנפשית, הנפש של האדם נמצאת שם. ככל שהאדם עובר יותר נכון את חודש תשרי, הוא לא מדמיין את מה שלא צריך לדמיין. זה יבוא לידי ביטוי בשלב מאוד מסוים ביום שלו. איזה שלב? בלילה, בחלומות. על מה אתה חולם בלילה? על מה את חולמת בלילה? ככל שבן אדם יציף את עצמו במהלך היום במראות צלילים, מישושים, ריחות וטעמים שליליים, גם החלומות שלו יראו בהתאם. ככל שאדם יציף את עצמו במראות צלילים, משושים, ריחות וטעמים חיוביים, גם החלומות שלו יהיו חלומות נכונים. תגידו מה לעשות, עדיין יש לנו פלשבקים מלפני 10 שנים, מכל מיני דברים שראינו. הצעה טובה לקבל על עצמכם מחודש תשרי הזה. כל לילה לפני השינה, לפני שאתם נרדמים ואומרים קריאת שמע, תלמדו 5 דקות, משהו תורני. הכלל הוא מאוד פשוט. הדבר האחרון שאתם עושים לפני השינה, עליו אתם חולמים בלילה, ברוב המקרים. תנסו את זה. תלכו לישון מתוך תורה, ותראו שהחלומות שלכם ילכו וישתפרו. זה כוח הדמיון. אפשר לשלוט גם עליו. איך אפשר? פשוט. כל פעם שאתם חושבים מחשבה, לא בלילה, שזה כבר בחוסר שליטה, מהלך היום, יש לכם דמיון שלילי, תכריחו את עצמכם לדמיין דברים אחרים. כשאני אומר דמיון שלילי, אני לא מתכוון רק ליצרים. גם פחדים זה דמיון שלילי. תכריחו את עצמכם לדמיין משהו אחר. אדם לא יכול לחשוב, אדם לא יכול לדמיין שני דמיונות בבת אחת. פגע בך מנובל זה, אומרים חז"ל, מושכהו לבית המדרש. עם אבן הוא נימוח, עם ברזל הוא מתפוצץ. סיימתם לטפל בדמיון, מגיע השלב של הרגש. אדם שעובר את חודש תשרי נכון, הוא לא מרגיש את מה שלא צריך להרגיש. והוא מרגיש מאוד מדויק את מה שהוא כן צריך להרגיש. בסוף, וזה קורה במהלך השנים, מגיע השלב הסופי. שבן אדם מגיע למצב שהמחשבה שלו מתאחדת עם כל החושים שלו. הוא לא רואה, הוא לא שומע, הוא לא ממשש, הוא לא מריח והוא לא תואם את מה שלא צריך לראות, למשש, לריח ולטעום. והפוך, הוא רואה טוב מאוד, שומע טוב מאוד, ממשש טוב מאוד, מריח טוב מאוד ותואם טוב מאוד את מה שצריך בדברים עליו. תגידו, זה נשמע משהו מפרח? תן לכם דוגמאות בכל אחד מחמשת החושים שאתם כבר נמצאים שם. למשל, נתחיל בראייה. טוב, אולי דוגמה שלא רובכם מכירים עדיין, אבל תכירו. ביום בעזרת השם שאתם תקנו רכב חדש, לדוגמה, יקרה לכם תופעה משונה. אתם פתאום תראו את הדגם של הרכב הזה בכל מקום. תופעה פסיכולוגית פשוטה. אתם עכשיו ממוקדים בדגם מסוים, גם קודם היה אותו בכביש, אבל זה עבר לכם ליד העין. עכשיו זה צף פה, צף פה, צף פה. הבאתי בכוונה דוגמה ניטרלית. בן אדם מסתכל למשל על תמונה של חוף ים. מה הוא רואה שם? במה העיניים שלו מתמקדות? בן אדם מסתכל על תמונה של מישהו. מה הדבר שצף למול העיניים? קשור לנקודה הזו. איפה שהעולם הרוחני נמצא, שם העיניים נמצאות. ככל שתעבדו יותר על העולם הרוחני שלכם, אתם תראו בדיוק את מה שצריך לראות. והרבה דברים הם יעברו לכם מעבר לרשתית. השלב הבא, שמיעה. דיברנו על זה קודם. מה אתה שומע? מה אתה לא שומע? סופר על החפץ חיים, שפעם אחת הוא היה בחדר, שדיברו שם הרבה הרבה לשון הרע. הוא ישב וככה לא הגיב. בסוף זה פנה אל אחד התלמידים, הרב, מה, לא אוהב לו שמה שמדברים לשון הרע? אז הוא הסתכל עליו במבט תמיד, אומר לו, לא, מישהו דיבר פה? לא שמעתי. יש דבר כזה. לא נכנס לאוזן. אתם שומעים עכשיו חדשות. כבר תקלה. אבל אם בכל זאת אתם שומעים חדשות, מה אתם שומעים? האם אתם שומעים את הנקודה הרלוונטית, או שאתם שומעים את כל הרוע שמסביב? מישוש. יש גם דבר כזה. אנחנו רואים את זה אפילו אצל אומות העולם. יש דמויות שיכולים ללכת על גחלים. השליטה המנטלית שלהם היא כל כך גדולה שזה משפיע על שלפוחיות האור. להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה הרעיון שאברהם אבינו היה בכבשן האש, או דניאל, חננאל, מישאל ועזריה. החושים פועלים בצורה אחרת. בן אדם מרגיש דברים אחרים. יש את חוש הריח. יש משפט נפלא של הרב קוק, שהוא כותב בשמונה קבצים כך, שהייתי ילד, ככה הוא אומר, כותב את זה, עברתי ליד כנסיות, הוא חי במזרח אירופה, ואומר, למרות שהיו מאותרות בזהב ובכסף, היה עולה באפי ריח של בית הכיסא. ככה הרב קוק כותב על עצמו. אנחנו רואים כנסייה, זה נראה לנו יפה, ואז אנחנו רוצים להגיד וואו איזה יופי, ואנחנו נזכרים בהלכה שאסור לשבח עבודה זרה. אצל הרב קוק, אתם מבינים, זה היה מסונכרן. הוא חגג את חג הסוכות כמו שצריך. הוא מריח דברים שלילים. הוא מריח דברים חיובים. ויש את חוש הטעם, גם. איך עובד חוש הטעם? שוב סיפור, סופר על בעל התניה, שפעם אחת היה צריך להגיע אליו איזה אורח חשוב, צריך להכין ארוחה חשובה, אז הוא פנה לאשתו, לרבנית, וביקש אם אפשר להכין סעודה. אז הרבנית אמרה, כן, בשמחה, ואז הגיעה בת הבכורה, שאמרה, מה, כל השנה כולה, אמא כבר מבוגרת, אני זו שמבשלת במטבח, אני טוחנת צעירות כל השנה, ועכשיו שיש לי סוף סוף הזדמנות להכין אוכל לתלמידי חכמים וזה, אני רוצה להכין. האמא אמרה, לא, אני רוצה. אמרו, בוא נלך לדין תורה אצל בעל התניה. תראו, זה סיפורי חסידים, אני לא יודע אם זה היה באמת או לא, אבל זה סיפור נחמד. ואז מסופר שבעל התניה אמר, תראו, בוא נעשה את זה ככה. הבת תבשל את הארוחה כמו תמיד, אבל האמא תוסיף מלח. בסדר? שזה עיקר המאכל, עיקר הטעם, אז ככה יש שותפות. ואז הסיפור היה שהבת בישלה, ושהיא בישלה, היא ככה בלי לשים לב, שמה מלח, היא שכחה מההסכם. ואז הגיעה אמא, והוסיפה מלח, מכיוון זה גם היה התפקיד היחיד שלה, אז היא ככה הוסיפה בהידור, ואז הגיע האורח, ישב, הוא ובעל התניה ישבו לאכול, ואז האורח שם כף אחת של בתוך הפה, וכמעט נחנק, לא מסוגל, הכל מלוח. ובעל התניה אוכל, אוכל, אוכל. אז באיזה שלב הוא אומר לו, בעל התניה שם לב שהאורח לא אוכל, אז אמר לו, כבודו לא רעב? אז הוא בעדינות אומר לו, כבודו לא מרגיש קצת מלוח? אז מסופר שבעל התניה אמר, שנייה, הכניס את הכף לפה, התרכז, 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 ואחרי 10 דקות אמר, כן, יכול להיות. שוב, בין הסיפור הזה היה או לא היה, זה ביטוי. ככל שאדם החושים שלו יותר מסונכרנים, הטעמים, הריחות, המראות, הקולות והמישושים שלו משתנים. וכל מה שאמרתי לכם פה, ובזה אנחנו מסיימים, נמצא בדברים המופלאים של רבי יהודה הלוי, שכולכם מכירים ממאמר שלישי בכוזרי, ומי שעדיין לא מכיר ומכירה, אז שיקבלו על עצמם בלי נדר השנה ללמוד את זה. החסיד, אומר רבי יהודה הלוי, הוא מי שמושל. זה מידת המלכות של ראש השנה, של חודש תשרי, של ראש השנה. בחודש תשרי אדם לומד למשול. השם מלך, השם הלך, השם ימלוך לעולם ועד. כל החושים נמצאים בשליטה. נשמע בחושה וכוחותיו הנפשיים והגופניים, ומנהיגם הנהגה הגופנית, כמו שנאמר, הוא מושל ברוחו מלוכד עיר. והוא המוכן לממשלה, כאילו היה מושל במדינה, היה נוהג בה בצדק כאשר נהג בגופו ונפשו, ולכן הוא גם נתן לכוחות המתאבים, כפי חלקם, הספיק להם מה שימלא חסרונם, המאכל המספיק, המשתה המספיק, ונתן לחושים חלקם במה שמועיל להם, ומשמש בידיו ורגליו ולשונו בעניין הצורך וחפצו המעיל, וכן השמע והראות וההרגשה המשתתפת ההולכת אחריהם, הם כולם משמשים עובדים לחפץ השכל. אדם נמצא בשליטה מוחלטת באישיות שלו. הוא גם מוסיף, אני מדלק פה, תקראו כמובן את הכל, וזה אומר, זה יהיה העתיד לרפואה החודשית, ראש חודש, שהוא זמן כפרה לכל תודותם, רוצה לומר תולדות החודשים וחידושי ימים, ואחר כך יהיה עתיד לשלוש רגלים, שדיברנו, זה המועדים, וכן אל הצום הנכבד, יום כיפור, אשר בו ינקה מכל אבון שקדם, ותינקה הנפש מהבלבולים המחשבתיים והכעסיים והתאבתיים, ותשוב בנטות אליהם תשובה גמורה בין מחשבי מעשה, ושימו לב, מנחם אותנו רבי יהודה הלוי. אם לא תיתכן התשובה מהמחשבה, בעבור גבורת הרעיוני עליה, במה שקדם לה מזיכרון מה ששמע מימי הנאורים משירים וחידות וזולתם. דם אומר, כל האישיות שלי מלאה בזיכרונות שליליים, משירים, מסרטים, מטעמים, ממרות, ממישושים. אל תדאג, אומר רבי יהודה הלוי, ככל שתעבוד על עצמך יותר, ככל שתעבדי, תנקה מהמעשה ותתוודע על הרעיונים, ותקבל שלא תזכרם בלשונה כל שכן שתעשם, וצום ביום וצום שהוא קרוב להידמות במלאכים, וכאילו אין בו טבע בהמי, וכן יהיה צום החסיד בכל עת שיצום, שיענה בו הראות והשמע והלשון, ולא יטרידה מזולת מה שיקרב אותו אל האלוהים, וזה גם מה שיהיה בחג סוכות הקרוב. אנחנו נאכל בתוך הסוכה, נשתה בתוך הסוכה, ניטול את ארבעת המינים, נראה ונריח את כל הדברים שצריך להריח ולראות בחג הסוכות, ואז אתם תראו שאתם תסתכלו על הדברים אחרת. כאשר אתם תשמעו דברים כמו ששמעתם הבוקר, אתם לא תתרגשו מהם, אתם מבינים? כי אתם תעבדו מתוך עולם של החסיד, עולם של מחדשי חודשים, עולם של אנשים שלא מתרגשים מצעקות, שלא מתרגשים ממראות, שלא מתרגשים מטעמים, לא מתרגשים גם מאנשים אלימים גופנית עם חוש המישוש שלהם. אנשים שיודעים לבחון כל דבר באופן רוחני, וזה הולך ומשפיע על כל תפיסת העולם. אז יש כמה עשרות אנשים שלא רוצים שתהיה תפילת יום כיפור. זה כלום, תבינים. אל תראו אותם, אל תשמעו אותם. הם לא קיימים באמת. תסתכלו על מה שצריך לראות, ומה שצריך לראות הוא ששלושה מיליון ישראלים ביקרו בחודש האחרון בכותל המערבי. מה שאתם צריכים לראות, שמיליוני יהודים היו בבתי כנסת ביום הכיפורים ובחוש השנה. מיליוני יהודים חגים את חג הסוכות. מעולם המצב הביטחוני, הכלכלי והרוחני של עם ישראל לא היה טוב יותר. 180 אלף בחורי ישיבה ובנות מדרשה על תיכוני התחילו את שנת הלימודים תשפ"ד. זה מה שאתם צריכים לראות, זה מה שאתם צריכים לשמוע, שתגיעו הביתה למשפחות שלכם. אל תשתתפו באווירת הייאוש, תחושת הדיכאון והצבעה לשלילה. לא בגלל שאתם מתעלמים, שוב, אתם פשוט רואים את מה שצריך לראות, שומעים את מה שצריך לשמוע, תואמים את מה שצריך לטעום. הייתי ביום חמישי, מוצאי שבת האחרון, בסליחות בכותל המערבי. ליתר דיוק, לא בכותל המערבי, הייתי בשער האשפות, כי פשוט אי אפשר להיכנס כבר אחרי שער האשפות. היו שם 300 אלף יהודים. יותר מכל מפגיני קפלן לדורותיהם, ילדיהם וילדי ילדיהם שאין להם. זה העמדה שאתם צריכים לצאת איתה לבין הזמנים. ברוך השם, התורה מנצחת. עם ישראל הולך ושב לאביו שבשמיים. ואתם תראו שככל שהשנים יעברו, כל הצלילים, כל המראות, כל המישושים, כל הריחות וכל הטעמים ילכו ויגידו את מה שאמרנו בראש השנה. ידע כל פעול כי אתה פעלתו, יבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משל. שיהיה לכולנו חג שמח, שנה נפלאה, בעזרת השם.